Buda. אחד הדברים שתמיד מסמכים אותי בטקסטים המוקדמים של הבודה זה להבין למה כתובות כל כך הרבה מילים על דברים שלכאורה אין להם שום משמעות. ואחד אחד המקומות שככה תופסים לי את העין, מקומות שבהם הבודה פוגש נזירים, פוגש מתרגלים. בודה, אוקיי? כאילו לא מיכל כהן, לא רני עובדיה, לא עם כל הכבוד. בודה. סוף סוף יש לאנשים האלה הזדמנות לשמוע משהו מאיש שהוא כל כך מנוסה, מיומן, בעל מעמד. במקום מתחיל ללמד אותם את הדרמה, הוא מתקשקש איתם. הוא שואל אותם, איך ישנתם? ואיך היה האוכל שלכם? ואיך מזג האוויר בחורשה שאתם נמצאים בה? ומה אתם חושבים אחד על השני? ואני כקוראת נלהבת כבר מתה להגיע ל... תן לי דרמה, תלמד משהו משמעותי. חשבת שאנחנו... חשבת שיש פה אמירה. זה מאוד משמעותי. אם ישנתם טוב. ואם האוכל היה לכם טעים. ואם נוח לכם. אז כשהבודה שואל את הנזירים את השאלות האלה, והטקסט טורח לחזור על זה שוב ושוב ושוב ושוב, זה כדי להגיד לנו, אל תעשו את הספליט הזה. קחו את הכל כמשהו שאכפת לכם ממנו. כל מה שקורה לכם אכפת לי, הוא אומר לנזירים. אכפת לי איך ישנתם? אכפת לי איך אתם מרגישים? אכפת לי איך השותפים שלכם לדרך? אכפת לי התרגול שלכם? אכפת לי החופש שלכם? אכפת לי מהכל. אז ככה הדבר הראשון שאני רוצה להזכיר בהנחיות לתרגול הבוקר. ואת היכולת הזאת שלנו. שיהיה לנו באמת אכפת מהכל. וכל מה שקורה הוא חשוב. ואני אתן תכף הנחיות שמתייחסות למיקוד של תשומת הלב שלנו בגוף ובנשימה. ואני אתן הנחיות שקשורות בתרגול הפורמלי שלנו במהלך היום, הימים. כי התרגול חשוב. כי התרגול הוא דרך שמכוונת למשהו חשוב. אבל בבקשה אל תעשו את החיצוי הזה בעולם שלכם. ואל תאמינו למיינד שאומר לכם שיש משהו חשוב ויש משהו לא חשוב. הכל חשוב. הכל חשוב, אבל לא הכל יוצא נזכר מאותו אופן של הפניית תשומת לב. אז הטרדות שאולי יש למישהו, בקשר למשהו שאולי קורה עכשיו בבית, או המחשבות שאולי יש למישהו בקשר למשהו שאולי קורה פה. כאשר אני אנחה אתכם לחזור לנשימה, זה לא כדי להגיד שזה לא חשוב. לא כדי להגיד שלא יהיה לכם אכפת. כן, שיהיה לכם אכפת. אבל יש הרבה דרכים שיהיה אכפת. ונראה אם אפשר במהלך הימים האלה לחקור כל מיני דרכים שבהם יכול להיות לנו אכפת מדברים. ולפעמים אכפת לי ממשהו, זה אומר שאני שמה אותו במרכז תשומת הלב שלי עכשיו. ואני מקדישה לו את מלוא תשומת הלב שלי. ולפעמים באותה מידה של אכפתיות אני יכולה להגיד, אבל עכשיו זה לא אתה. לפעמים אכפתיות אומר אני עושה משהו בשביל לשפר, לתקן, להזיז. ולפעמים אכפתיות אומרת, ואני מקבלת את זה שזה ככה. אז ככה אני מרגישה את זה גם בקשר לכל מיני שאלות שנשאלו, עם בקשה להנחיות ולהסברים לגבי התרגול. אכפת לנו מאוד מכל השאלות שנשאלו, ולא נענה לכולן באותו אופן. אני אשתדל להתייחס לדברים ששאלתם ולדברים שעוד לא שאלתם. ואני מקווה שהדברים שיאמרו בהנחיות יעזרו ככה לסמן את הדרך. ואני רוצה להזמין אתכם בנוסף לאיכות הזאת של אכפתיות עמוקה, לאפשר גם איזושהי איכות של סבלנות ואורך רוח. שאולי דברים ברורים עכשיו והתבהרו בצורות מאוד שונות בהמשך. אפשר לשמור על הקו הזה של אכפתיות מתעניינת, מתבוננת וסבלנית. דברים יוכלו לקבל את ה... ביטוי שלהם. אז הבודה, הזכרתי אתמול, ממליץ לאדם, לאיש, לאישה, לצאת מהבית, לפשוט בגדי בעל בית או בעלת בית, ללבוש בגדים פשוטים, אומר סחבות, בגדים בלויים, לצאת למקום שאיננו שלי, ושאין בו שום דבר שהוא שלי, כמו למשל בקתה ריקה או למרגלות עץ, לשבת, לסכל רגליים, ולבסס מודעות לפנינו. אז נדבר קצת על הדבר הזה. אז קצת התייחסתי לעניין של לפשוט את בגדי התפקידים שלנו, שזה לא אומר שלא אכפת לי מהם, אבל זה רק אומר שעכשיו אני לא הם. אני אמא, אני בת זוג, אני אשת מקצוע, אני שכנה, אני, אבל עכשיו אני יושבת על הכרית ומתרגלת. כי זה המשמעות של לפשוט את התפקידים שלנו. ואנחנו לובשים במקום זה משהו אחר, אוקיי? זה יפה, אנחנו נכנסים לתפקיד חדש. עכשיו התפקיד שלנו זה להיות מתרגלים ולראות מה קורה. וכל מה שהתפקיד הזה דורש מאיתנו זה לשבת כאיזה אמצע שבין ההליכה העסוקה היומיומית שלנו לבין השינה חסרת המודעות. משהו שהוא באמצע כזה, שהוא ערני אבל לא מתוח. אוקיי? שהוא נכון אבל לא קופץ על הדברים. ולסכל רגליים כאיזה ג'סטה של יציבות, למצוא דרך לייצב את עצמנו במקום הזה של האמצע, בין פעלתנות לבין שינה, ולבסס מודעות לפנינו, לשים לב. עכשיו כמובן שיש טילי טילים של פרשנויות על הביטוי הקטנצ'יק הזה, מה זה אומר לבסס מודעות לפנינו, מה לפניי, מה מאחוריי, כמו במחבואים כזה. אז זה כמו במחבואים, כל מה שנמצא איפשהו מסביבי, לפניי, מאחוריי, מצדדיי, אכפת לי ממנו, אני רוצה לראות אותו, אני רוצה לשים לב אליו. כדי שיהיה לי יותר קל ואני לא אלך לאיבוד בתוך זה, אני בוחרת משהו אחד להתמקד בו. אוקיי, אז אנחנו בוחרים משהו שהוא הגוף, הנשימה, העוגן הזה שלנו. ברמת הטכניקה, מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות, זה לעזור לתשומת הלב שלנו שוב ושוב ושוב, להיות עם החוויה של הגוף החי. עם כל הסימנים בגוף שאומרים לי שהגוף הזה חי. זה שהוא פועם וזה שהוא נושם וזה שהוא כואב וזה שהוא מגרד וזה שהוא לא נוח וזה שהוא מקצץ וזה שהוא נרדם. סימנים שאומרים לי שהגוף חי. ובמובן הזה אין עדיפות לסימן אחד על פני סימן אחר. אני כמו מלקטת כזאת, אני יוצאת ללקט סימנים של חיים בגוף הזה. עם איזה עמדה שהיא סקרנית ואכפתית. ככל שהתרגול מעמיק, אוצר המילים שלנו מתרחב. אני לומדת לתאר את החוויה של הגוף החי ביותר מילים. אבל להבוקר אני רוצה להציע לכם חום, קור, גירוד, דקצוץ, נימול, דגדוג, כאב, לחות, יובש. מין מילים כאלה שיכולות לעזור לנו לסמן שהגוף חי. גם התחושה של מגע ושל משקל. גם התנועה של הנשימה. יש בישיבה הזאת אפשרות לעשות מרחב כדי לפגוש את כל אותם סימני חיים. כאשר תשומת הלב מוסחת, אנחנו עדיין חיים, ואנחנו מפספסים את הסימנים. זה לא סוף העולם. אם יש מחשבה, זה לא אומר שאתם הפסקתם לחיות. אז לא צריך לעשות מזה עניין גדול. אפשר פשוט לחזור ולשים לב לסימני החיים בגוף. אולי כשנחזור יהיו אותם סימנים. היה חם, נדדתי לאוסטרליה, חזרתי עדיין חם. אולי כשאני חוזרת יש סימן חיים אחר. גירוד פתאום, יקצוץ. פתאום הגוף קורס אל תוך הרדמות. אוקיי. אלה סימני החיים בגוף עכשיו. מרגע לרגע התחושות הגופניות מופיעות ונעלמות. לפעמים מופיעה תחושה חזקה ולפעמים חלשה. לפעמים תחושה ממוקדת, לפעמים היא עמומה ומפוזרת. לפעמים התחושה נעימה, לפעמים היא בלתי נעימה. יש תחושות מפתיעות. לפעמים שתי תחושות קיימות במקביל. נניח שורף לי בעין וקר לי בזרת. קורה באותו זמן. לפעמים תחושה אחת יכולה להיות מאוד דומיננטית. כאשר היא קיימת לא נשים לב לתחושות אחרות. מבקשת להזמין אתכם להתבונן בתחושות בדייקנות. לא להסתפק באמירה כללית, קורה כאן משהו, אלא לנסות להיות ספציפית עם מה שקורה. איפה זה קורה? איפה הגבולות של זה? מתי זה משתנה? וביחד עם הדייקנות לזכור את האיכות האכפתית. את האפשרות לא להתכווץ על זה, לא לכעוס בגלל שאני מנסה לדייק. עם סקרנות נינוחה, באופן טבעי תשומת הלב תנדוד. תשומת הלב שלכם היא כמו גור קטן שלא רגיל לשבת בשקט. לאט לאט הוא יגדל. ילמד לישון ימים שלמים ולא להפריע לאף אחד. מתיים עוד קופץ ממקום למקום. אז תחזרו אותו. בוא קטנצ'יק, אנחנו חוזרים לגוף. יש תחושות בחלק הקדמי של הגוף. אולי באזור הפנים, אולי הבטן, קדמת הירכיים. יש תחושות בחלק האחורי של הגוף, בעורף, בגב, באזור הישבן, כפות הרגליים. יש תחושות בצדדים. יש תחושות בתוך הגוף. ויש תחושות על פני האור. יש תחושות בצד שמאל, ויש תחושות בצד ימין. לפעמים יש תחושות שמעוררות רצון לעשות משהו. או למשל איזה חוסר נוחות בגב ומתעורר הרצון להתמתח או להזיז. תחושה של הקצות שאחריה מגיע רצון לגרד. שימו לב, אתם לא חייבים להגיב. אם התחושה של הנשימה מורגשת בצורה בולטת, אפשר להפנות אליה את המבט, לנסות לזהות האם כרגע זאת שאיפה או נשיפה. האם כרגע הנשימה מורגשת כמו תנועה של התרחבות והתכווצות? או כמו דגדוג? או כמו חמימות או קרירות? חזרו. חזרו אל הגוף ואל הנשימה. נסו לדייק. להביט מקרוב. והגור קטנצ'יק שוב משוטט. בוא קטנצ'יק, חוזרים לגור. תשומת הלב שלנו היא מכוונת, ממוקדת, ממושכת. לא שיפוטית. מתבוננת במה שיש. בין אם הגוף עכשיו נינוח, נעים, ובין אם הגוף עכשיו חסר שקט, לא נוח, מגרד, חם מדי, קר מדי. אוקיי, זה מה שקורה. אפשר להסתכל, אפשר להיות שם. זה עוזר לתת מילים, זה עוזר להגיד. זה גירוד, זה הקצוץ, זה לך. לשים לב אם ממילה זלגתם למשפט, לסיפור, זה כבר הגור שיצא לטיול. מדי פעם יכול להיות מועיל להחזיר את התנוחה. אנחנו מתרגלים באולם בישיבה בלבד. ישיבה כתנוחה של הגוף וכתנוחה של התודעה. זה יכול להיות מועיל שוב לייצב את הגוף. כמו להזמין את התודעה להתחיל שוב. לחזור לתנוחה שתומכת בעצמה. או נעזרת במידת האפשר בתמיכה של קריות, של הקיר, של הכיסא. המונח הפאלי, סנסקריט, הוא מונח מודרה. מודרה זאת תנוחה. זאת תנוחה גם של הגוף וגם של הכוונה. התנוחה של הגוף מסמלת לכוונה. דרך שכדאי להיות בה. פתוחה, יציבה, ערנית. נינוחה במידת האפשר. אז כאשר הבודה מדבר על לצאת אל היער, אל מקום שאין בו כלום, לשבת ולבסס מודעות לפנים, הוא מציע ארבעה יסודות למודעות. אם תרצו, ארבעה כיוונים שאפשר להסתכל בהם. הכיוון הראשון, או הבסיס, היסוד הראשון, הוא היסוד של הגוף. התחושות הגופניות שמופיעות, נוכחות, משתנות, נעלמות. הן הבסיס הראשון שבו אפשר לעגן את תשומת הלב שלנו. ובודה אומר, אין צורך ללכת לבסיס השני, שלישי ורביעי. גם מלהישאר עם הגוף ולראות את הגוף כפי שהוא. אפשר ללכת את כל הדרך. ואנחנו עוד, הבוקר נשאר קצת עם המסתורין הזה של מה זה ללכת את כל הדרך ולאן ולמה. לא בגלל שאנחנו רוצות באיזשהו אופן לעשות לכם מניפולציה, אלא משום שאנחנו לא. אנחנו לא רוצות לבוא עם תשובות לפני חקירה. אז האופן שבו היום הזה שלנו בנוי הוא שיש בהתחלה הרבה הנחיות לחקירה עצמית, שתנסו לבדוק בעצמכם מה אתם מגלים בתוך הדבר הזה. ובערב נציע כל מיני אפשרויות של דברים שאנחנו ככה מצאנו בדרכים שבהן הלכנו. אבל ההזמנה היא באמת להתבונן מתוך סקרנות, מתוך הקרנות, מתוך ערנות. ואיזשהו רצון להיות ספציפי בתופעה הזאת שנקראת גוף חי. היסודות האחרים, היסוד של התחושות הנעימות והלא נעימות, התודעה והעולם כולו, אנחנו בעצם נבקש להתבונן בהם באותה דרך שאנחנו מתבוננים בגוף, ולכן יש חשיבות רבה לבסס כרגע את הטכניקה של ההתבוננות. וזה דורש מאיתנו התגייסות ואכפתיות ומאמץ, וכל הזמן להיות בעדינות שם. זה לא אומר שצריך כל הזמן לחרוק שיניים. אבל אני רוצה לומר שמותר לחרוק שיניים. מותר להתאמץ. מותר להחזיק את הגוף זקוף גם אם הוא קורס לשינה. לפעמים יש לנו הרגשה שכאילו מאמץ זה פויה, אסור להתאמץ, צריך שהכל יבוא בנינוחות מרסלת. אז סבבה, אם יש לכם נינוחות מרסלת, תהנו ממנה, ואם אתם צריכים קצת אש, אז... ולכן ההקפדה היתרה על תנוחה באולם, אוקיי? מי שאין לו עולה סיבה גופנית מיוחדת לשכב, בבקשה לשבת, ומי שיש לו עולה סיבה גופנית מיוחדת לשכב באולם, יכולה לשכב. אבל הבודה אומר, הבודה לימד גברים בעיקר, היה לו עניין עם נשים, אולי נדבר עליו, אז הוא אומר, אל תלמד בן אדם שוכב, אלא אם כן הוא חולה. אני חושבת שאם הוא היה מלמד יותר נשים, הוא גם היה יודע שלמשל הרעיון זה מצב שלפעמים צריך למצוא בשביל תנוחות יותר יצירתיות. אז סלב, זה הבודה. אבל בגדול באמת, אוקיי? תשמרו על תנוחת הישיבה, ולכן תדאגו שנוח לכם בישיבה, ואם צריך כיסאות, אז תביאו כיסאות. אנחנו יכולים להביא אולי עוד כמה כיסאות שיהיו מאחורי האולם, שתוכלו להשתמש בהם. ותתרגלו לכם ותרגלו בישיבה. השתיקה היא אותו דבר. אוקיי? חלק ממה שעוזר לנו לשמור על הצורה ולשמור את המיקוד שלנו במקום. וכל הצורה של היום נועדה לתמוך בדבר הזה. אני רוצה להגיד עוד כמה מילים על הצורות של התרגול היום ועל הצורה של היום באופן כללי. פרק הזמן הבא מוקדש לתרגול שהתנוחה שלו היא תנוחה של הליכה. Okay? העיקרון הוא אותו עיקרון. אנחנו נמשיך להזמין אתכם הבוקר למקד את תשומת הלב בחוויה הגופנית. חוויה הגופנית של הגוף יושב שונה מחוויה הגופנית של גוף הולך. Okay? קוראים שם דברים שונים. רמת העוררות שונה. יש עניינים אחרים שקורים מבחינת שיווי משקל. האיברים מתנהגים בכל מיני צורות שונות. הנשימה מתרחשת באופנים שונים. אוקיי? אנחנו עדיין ממשיכים להתעניין בסימני החיים בגוף. אנחנו יכולים להתעניין בגוף. בודה אומר כל זמן שהוא חי, להתעניין בסימני החיים. אז כשהוא חי הוא יכול להיות, רני התייחסה אתמול, בסך הכל באחת מארבע צורות. גוף יכול או לשבת, או לשכב, או לעמוד, או ללכת. זה. אז בכל האפשרויות האלה אנחנו מבקשים לחסות את התרגול שלנו. אז התרגול בהליכה יכול לעזור לכם, אוקיי? כאיזשהו עוגן, למקד את תשומת הלב במגע של כפות הרגליים עם הרצפה. ובתחושה הזאת של כל פעם מה קורה כשרגל פוגשת את הרצפה, ואיך היא מתרוממת לזוז, ואיך היא זזה, ומה קורה עם הרגל שנשארה מאחור, ואיך היא נשלחת קדימה, ומה קורה שם כאשר היא מתקרבת לרצפה ונוגעת ברצפה. אפשר להתעניין בדקויות של איזה חלק של כף הרגל מתרומם קודם, כאשר אני פוסעת. איזה חלק של כף הרגל נוגע ראשון בקרקע. האם אני הולכת על הצד החיצוני של כף הרגל, או אני דורכת יותר על הצד הפנימי? מה עושה הזרת? איך הבוען לוחצת שם ומייצבת אותי? מה קורה עם העקבים? אפשר להביא עניין רב לאזור הקטן הזה של כפות הרגליים. ואני ממליצה לכם לעשות את זה שוב ושוב. אתם מוזמנים לבחור מקום שנוח לכם לתרגל בו בהליכה. ואחד הדברים שיכולים לקרות בקלות בהליכה זה שההליכה הופכת לטיול. אז אני רוצה להזכיר שזה שונה. אוקיי? המטרה של מדיטציה בהליכה היא להתבונן בגוף החי. מטרה של טיול יכולה להיות כל מיני דברים אחרים. וכמו שהמיינד שלכם יוצא לטיול כשאתם יושבים, הוא גם יוצא לטיול כאשר תלכו. אז זה לא ביג דיל, רק תחזרו רגע לזכור את המטרה. ומה שיכול לעזור זה לעשות איזשהו מבנה שהוא קצת שונה מהרגיל, אז אני ממליצה לכם למצוא אזור שאתם יכולים ללכת בו ו... נגיד, הרווח שבין שני הקירות האלה הוא די ויותר לתרגול של שעה. אפשר ללכת ולחזור, ללכת ולחזור, ולהתבונן במיינד שמסתכל על המקומות שאחרים בחרו, שאולי הם יותר יפים, יותר מוצלים, יותר שמחים, ולהגיד לו, אוקיי, קטנצ'יק, אנחנו חוזרים לתרגל, והמיינד ילך ויגיד אולי קפה. אז אפשר להגיד לו, אוקיי, קטנצ'יק, אנחנו חוזרים, אוקיי, קטנצ'יק הזה יקפוץ כל הזמן. כדאי גם ללכת מעט יותר לאט מהרגיל שלכם, גם כדי להזכיר שאנחנו, להזכיר עצמנו שאנחנו עושים פה משהו אחר, אבל זה מעניין המקום הזה של לבחור את הקצב, כי הליכה איטית מדי גם יכולה להכביד על הגוף, ואז פתאום מאבדים שיווי משקל, וזה נהיה לא כיף, וגם שההליכה היא מאוד איטית, המיינד נוטה לפצות. בפעלתנות רבה. אז אנחנו מנסים למצוא איזה איזון כזה, שבו המקצב של הגוף יתמוך ביכולת שלנו להתבונן. אז תבחרו לכם אזור, תלכו בתוכו. זה יכול להיות בחוץ, במדשאה, או בכיתות הממוזגות, שאני סומכת עליכם שאתם תמצאו אותן לא באולם. אוקיי? באולם לא מתרגלים. בהליכה. וחשוב מאוד לעשות את החזרתיות הזאת. שוב ושוב ושוב לחזור לאותו דבר. העוגן להיום הוא המגע של כפות הרגליים. עם הקרקע צעד אחר צעד. הלוח המודעות שאני מניחה שרובכם כבר בהיתם בו די ויותר הבוקר, הופיע רשימת הקבוצות. אנחנו כן מבקשות שתעברו לרשימה הזאת, אם עוד לא עשיתם את זה. ברשימה הזאת אתם צריכים למצוא את השם שלכם פעם אחת, בקבוצה מסוימת, ולנסות לזכור את המספר. בסדר? זה חוקי המשחק. אתם תזכרו את המספר שלכם, ואנחנו נגיד לכם מה לעשות. אנחנו פשוט נגיד מתי הקבוצה שלכם נפגשת, עם מי מאיתנו ואיפה. אם השם שלכם לא מופיע ברשימה בכלל, אז זאת טעות. אז בבקשה שימו לנו פתק ואנחנו נשבץ אתכם באחת הקבוצות. כאשר נגיד לכם שהמספר שלכם הולך עם רני לכיתה 11, אנחנו מבקשות שאתם תלכו עם המספר שלכם ולא תלכו עם מישהו אחר לכיתה אחרת. אוקיי? בבקשה תהיו בקבוצה שאליה רשמנו אתכם, בבקשה תבואו לקבוצות הדרך שלנו לראות מה קורה איתכם ותבואו בזמן. אם יש שאלה בקשר להנחיה, להליכה או לישיבה. יופי. אז בואו לרגע נחזיר את עצמנו אל הנוכחות בגוף. אפשר רק כרגע להתעניין איך הגוף עכשיו, אחרי כל הדיבור הזה. מה עם סימני החיים עכשיו בגוף הזה? לנסות לאסוף את עצמנו אל הכוונה הזאת, להיות בתשומת לב אכפתית לגבי עצמנו והגוף שלנו, לגבי כל מה שהוא אנחנו וכל מה שהוא מסביבנו.